שכאן כבר המהר"ל הולך להיכנס, אחרי כל מה שלמדנו, עוד יותר פנימה לאופי שבו המצוות מפגשות איתנו. לא רק למתכונת הכללית, שעם ישראל המצווה וכנגד מה המצוות, וכללית מהי פעולת המצוות על המציאות שלנו ושל העולם, כאן להיכנס יותר פנימה, למשש את המבנה שבו המצוות סובבות את החיים שלנו, והחיים שלנו נפגשים איתם. ודרך בניית הדברים פה, גם פה, גם בפרק הבא, מאוד מיוחדת, בזה שהמהר"ל למעשה מתמודד עם תפיסות שבאות לכאורה מבחוץ, ושאלות כביכול, שאלות אמוניות, חיצוניות, והמהר"ל למעשה בא לנו תשובה, תשובה הסברתית שלמה, תוך כדי זה הוא שוזר מאמרי חז"ל ובונה אותם לפי דרכו, הדברים לא רק נותנים מענה, אלא בעצם מנצלים את השאלה המחריפה בעצם היותה, כדי לחדד את בניית הדברים ולהגיע להבנה העמוקה שאליה המהר"ל חותר. אז יש כאן הצבת, בתחילת הפרק הצבת שאלה. כן, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מה אמר רבי חנניה בן הקשיא? שנאמר השם חפץ למען צדקו ונתיב תורה וידי, מתי יש לשאול, כי איך יאמר שהשם חפץ לזכות את ישראל, ניקח הרבה להם מצוות, דבר זה נגד השכל, שהיה לו למעט במצוות, כדי שלא יהיה צריך לשמור הרבה מצוות. זאת אומרת, אחרי כל מה שאמרנו, שבסופו של דבר, ההיקף של המצוות והריבוי של המצוות הוא תפקיד האדם, הוא אתגר האדם, הוא המגמה, הוא מבחן החיים של האדם, עדיין יש מקום לומר, טוב, אדם יש לו מגמה, הוא צריך להגשים את המגמה הזאת, אבל לכאורה, האם אתה עושה את המגמה מדי קשה, אתה עושה אותה מלאה דרישות, איך זה יהווה זכות, איך זה בעצמו יהווה זכות? וכרגע אנחנו לא תופסים שלמעשה מכלול המצוות והיקפם יוצק בנו משהו מהותי בעצם הופעת הדברים. לכן יש בעצם גם מכשלה, בסופו של דבר מלחן הדברים, מלחן הדברים במציאות, עד כמה באמת אדם מסוגל לעמוד בזה, אם הוא לא עומד בזה, יש כמו שיש שכר בקיום, יש גם עונש באי-קיום, בחטא. אז המהר"ל תוך כדי הדברים מביא את הרמב״ם, וגם פה, גם בפרק הבא, בעוד מקומות, לא כל כך הרבה, כאן במיוחד יש לנו פגישה, המהר"ל מביא דברי תנאים אחרים, דברי ראשונים אחרים, וכביכול מקשה ודוחה אותם. ובאופן כללי, הגישה שלנו להסברות של הראשונים, כך התרגלנו ללמוד, וגם זה מוכח מתוך דבריהם עצמם, איך הציוד הזה צר היה מחנך אותנו. הסברות האמונה של הראשונים, הם לפי מדרגת היכולת לבנות את הדור ואת השומעים. אבל לא נאמרים פה דברים שאינם נכונים. כל מה שאמרו ראשונים, ודאי הרמב"ם, הכל נכון, הכל באמת לאמיתה. מבחינת הראייה השלמה, הראייה האידיאלית הכוללת, לפעמים הדברים מאוד מאוד חלקיים ומסוימים. בכלל, בתקופות הראשונות, תקופות הגלות, יכולת הקליטה והבנה של עומקי התורה היו מאוד מוגבלים. הרמב"ם כותב באופן כללי, בהקדמה לפרק חלק, שהגדות חז"ל הם דברים ארוכים, דברים סתומים, כל עטוף משלים, ואל תבין אותם כפשוטם. וזה כבר רואים שהרמב״ם ידע שיש פה עומקים גדולים. נו, אז למה לא כתב הרמב״ם חיבור מסודר, לברר לנו דבר אחר דבר, אלא יכול להיות שהרמב״ם מבין שאין הדור, אין התקופה ראויה לגילוי הדברים לפי מה שהוא רואה אותם. פחות צריך לדעת שאין פה דברים שמרחיקים האמונה. מה כן בונה אמונה? אז סימן הרמב״ם את הדברים בסימונים מאוד מאוד ברורים ומסודרים. עיקרי אמונה שאפשר לחוז בהם בצורה מוצקה, להדוף בהם את החלשים, חלוקות מצד הדתות האחרות, להתמודד, על לא כל כך כניסה לעומק, יש כניסה לעומק במורה נבוכים, אבל מורה נבוכים גם הוא בא מזווית מאוד מסוימת, בא לתת מענה כנגד תפיסות פילוסופיות מאוד מסוימות, והרמב"ם גם שם לא צריך לומר שהדברים הם בעצם משנה מלאה וכוללת שכל מה שהרמב"ם בעצמו ראה. כך שוודאי אם הרמב"ם מפרש משהו, הרמב"ם מפרש מימד מסוים, רובד מסוים שהוא נכון וחשוב, הוא מאיר אותנו באופן מוסרי מסוים. אבל פעם הרמב"ם אומר הגיעה השעה להראות את הנשמה האידיאלית של התורה בצורתה המוכללת יותר, וכל הקומה של הקבלה בד בבד שהתחילה יותר להתפשט, כל הצופן הפנימי שהבנת התורה באופן האידיאלי כבר נהיה יותר ראוי ויותר אפשרי לאחיזה, אז לכן בא המהר"ל ומבאר את הדברים יותר ברחבה. מה שהוא מביא את הרמב״ם, צריכים לדעת, זה לא כמו מחלוקת רישוינים, שאנחנו רואים פה, אני מקשה קושיות, נותן שיותר וסחר וכו'. דרך ההסברה הרוחנית היא לא כזאת, גם פה במיוחד בפרק הבא, זה כדי לחדד מדוע זה לא מספק אותנו, מדוע אנחנו לא יכולים להישאר בזה, למה בזה אין תמונה שלמה, אז זה בעצם מהווה מדרגה לעלות מזה אין משהו יותר עמוק ויותר שלם. אשר, כמו שאמרנו, תפקיד ההסברה של הרמב"ם, יש בו תפקיד מסוים. אז זה לא אם כן, אז הורדנו את הרמב"ם, הרמב"ם לא נכון, או מסמין את צריך עיון כזה. אז הרמב"ם אומר כך, מה יש בריבוי תורה ומצוות? אומר הרמב"ם דבר כזה, במסכת מכות, שאם, כי כשיקיים אדם מצווה מתרי"ג מצוות כראוי וכהוגה, לא שיתף עם כוונתה מכוונות העולם, אלא שיעשה אותה מאהבה, כמו שביארתי לך, הנה זכה לחיי עולם. אז זה אמר רבי חנניה בן עקשיא, כי המצוות ביותר הרבה, אי אפשר שלא יעשה האדם בחייו, אחת מהנה על מתכונתה ועל שלמותה. עשיית אותה מצווה, תחיה נפשו באותו מעשה. מה שיורה לעיקר זה מה ששאר רבי חנניה בן תרדיון, מה אני לחיי עולם הבא, ישיב המשיב, כלום מעשה בא לידך, כלומר עשית מצווה, כהוגל, וישיב כי נזדמנה לו מצוות צדקה לשלמות, כן, התחלפו לו מאות פורים ומאות צדקה, ונתן את הכל לצדקה, אז אם כן הוא החמיר מצוות צדקה, זכה בא לחיי עולם הבא. אז בעצם אומר המהר"ל כאילו ריבוי המצוות הוא לתת המון המון אפשרויות לכל יהודי ויהודי שונה מחברו, אולי יש לו נקודת חיים יותר מסוימת, הוא יכול למצוא את הנקודה שלו, את הצד החזק שבו, ובצד הזה הוא יקנה שלמות. אמר מהרמב"ם שבשלמות הזאת הוא זוכה לחיי עולם הבא דרך מצווה הזאת, יעשה אותה בשלמותה, תחיה נפשו באותו מעשה. מאוד מעניין, המהר"ל בא למקשה דברים פשוטים, אנחנו רואים את כל מה שחז"ל אומרים, מסכת ראש השנה, שיש עניין של רוב זכויות כנגד עבירות, ודאי שלא יכול להיות שמצווה אחת, אם כן מצווה אחת, אז רק כשמצווה הזאת יתרה על כל המצוות כולם, כן איזשהו חשבון, אז כן אי אפשר לומר שכן מצווה אחת בשלמותה, בזאת זוכים לחיי עולם הבא, זה מאוד, דווקא באופן מאוד מסוים, כאשר הכל הוא שווה בשווה, המצווה הזאת מכריעה את הכל. אבל בסך הכל, לכאורה, כן, ריבוי המצוות צריך הסבר מה... קודם כל אני רוצה להסביר קצת מה שהרמב"ם אומר. למרות שהמהר"ל בא להעביר אותנו על מזה. צריך להבין, הרמב"ם הוא לא... דווקא רצוי די המביא שהרמב"ם, תקדמה ליד חזקה, כתב את הפסוק, אז לא אבוש בביתי אל כל מצוותיך. שהרמב"ם הוא מיוחד בזה שהוא ראה בתור הכרח אי אפשר לזוז גם בגלות בלי כל התורה. למרות שהריף השמיט את המצוות שלא נוהגות בגלות, הרמב"ם ביד החזקה, אין דבר גם השולחן ערוך אחרי הרמב"ם, לא כלל את כל מה שלא שייך, הרמב"ם כולל הכול. אז לא יבוש והביטי על כל מצוותיך. זאת אומרת, דווקא ברמב"ם אנחנו רואים שהמצוות לא נבחנות רק במה שהנה אני יכול לאחוז אותם ולקיים אותם. המצוות כן שייכות אל הן צופות אל מהות החיים שלנו, גם כאשר אפשר לקיים אותם בפועל, גם כאשר לא ניתן לנו כרגע לקיים אותם בפועל, הן תבנית החיים הרוחניים שלנו. וזה, בלא ספק, יש יותר מרמז שהרמב"ם כן חשב וראה את הדברים, כמו שהמהר"ל אחר כך יבהר לנו. בכל זאת, הרמב"ם, כמו שאמרנו, בפירוש המשניות ראה לנכון, מהדוגמה של רבי חנניה בן תרדיון, נגיד את זה. וצריך להבין שהם, כל החשבון של מיעוט מצוות, מול הרבה מצוות, החשבון הזה של המוזניים, אנחנו רגילים להכיר, אנחנו רואים בהרבה חזר, הרבה במקורות בחזר, שיש דבר כזה שקונה עולמו בשעה אחת, יש מציאות כזאת, שכל התפיסה של עולם הבא, יש בה משהו, משהו הרבה יותר אורגני. אני נכנס כרגע איך ליישב את כל הגמרות, זו דבר מאוד מאוד קשה, אבל ברור שהמציאות של עולם הבא זה חיים רוחניים. ובלי ספק, בוודאי זה כן אמת, שיש דבר כזה, שאדם שהוא קונה דבר בשלמות חיים, הרי זה מאיר את כל חייו. יש לה כל המצוות כולם, אנחנו רואים בייחוד קודשה, ריחו שכינתה, הנוסח שחיברו החסידים, קיים את המצווה הזאת, בכל הכוונות שקיבלו באנשים נסל, כל תרי"ג מצוות התלויים בה. כל מצווה ומצווה, יהיה איזשהו גלגל שמגלגל את כל המצוות כולם. אז יש משהו בזה, אדם עושה מצווה בשלמותה, זה מאיר הערה כוללת של כל המצוות. ודאי שאי אפשר לבחון את הדברים בצורה קיומית. ודאי שבפועל, אם אדם לבח ציצית על קיום מצוות שבת, ודאי אפשר לבחון את הדברים כך. אבל באופן הרוחני, מה ששייך לחיי עולם הבא, יש משהו כזה שהדבר הוא לא סכמטי, אבל יש יכול להיות שיש דבר כזה שצדיק מיוחד, מיוחדת לו מצווה מסוימת. הוא מאיר בה אור מיוחד, אור מיוחד על עצמו, אולי אור מיוחד לדורות. והזכרו נמדד בצורה שאנחנו יכולים לשאר אותה. אז גם זה קיים. בא הרמב"ם לומר שריבוי התורה ומצוות בעצם גם את זה נותנו. היות שכל מצווה ומצווה היא עולם מלא. אל תתייחס למצוות, היות שיש כל כך הרבה מאוד מצוות, מאוד מצווה ומצווה, מה אין אף קמינה, הרי יש עוד הרבה שעוד לא הגעתי. אז הכל תסתכל בצורה מגומדת על כל מצווה ומצווה. הנה יש לך דוגמה, רצה הקדוש ברוך הוא חרבה עם תורה ומצוות, תדע לך כל מצווה ומצווה, כי עולם מלא, עם האור שלם, היא בעצמה חיי עולם הבא, שלמים, כל מצווה ומצווה, איך זה הסתדר בסופו של דבר, אם אדם הרבה מצוות ביטל, או הרבה עבירות עשה לעומת, אני לא נכנס איתך עכשיו לזה, אני בא ואומר לך, כל מצווה ומצווה זה מתנה אלוקית מופלאה, ויש לנו המון מתנות כאלה. ומהרם זה הפשט שנראה לו יותר בדברי המשנה הזו. טוב, אבל מהר"ל בא ואומר לנו בסופו של דבר, אם אנחנו רואים באמת את ריבוי המצוות שיש לעם ישראל, יש לנו תרי"ג מצוות, מצוות בכוונה, מקיפות את כל החיים כולם, אנחנו רואים בהם בעצם את ההיקף, את המכלול, את הריבוי הכמותי, שיש הרבה מאיתנו שאנחנו לא יודעים, דברים מסוימים שהם מנויים בתוך תרי"ג מצוות, אני בהחלט מראה שהתורה כן באה לעשות משהו שבהחלט מקיף את כל החיים, משהו שאין שום צד בחיים, שאין בו מצווה, ולכאורה גם כמו שהשאלה החריפה עומדת בעיניים, כן, גם המכשלה חס ושלום יכולה להיות יותר חריפה. אז אם כן, בתור פשט, קשה למערה לקבל את זה בתור תמונה כוללת, שזה בעצם עומק המובן, שירבה להם תורה ומצוות, מה שהגויים יש להם רק שבע, לנו יש תרי"ג, כבר ראינו בפרק הקודם שהרמ"ח הם כנגד רמ"ח ושס"ה כנגד שס"ה, שרק בזה יש לנו הרמה של כלל המציאות באמת, כמו שזה מקביל לעומת כל עברי האדם, מקביל כנגד כל ימות החמה, זאת אומרת שהתורה והמצוות באים להעיר הכל, ובאים לעשות דבר שבעצם לא תהיה פינה בלתי מוארת, הכל 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 מלא, לכן באמת יש הרבה תורה ומצוות, ודאי שזה גם מקשה על הקיום. את המאמר הזה של רבי חנניה בן תרדיון, אז המהר"ל מסביר בדרך אחרת, המהר"ל מסביר את זה בתור יותר בתור סימן, שהוכיחו לו משמיים, שהוא בן עולם הבא, שמאות עניים אין להם עולם הזה, כלומר פורים במצווה שמדגישה את חיי עולם הזה, ותתחלף זה בזה לומר שאצלו עולם הבא, זה עיקר חייה בעולם הזה, הוא צבא איסורים ולא שכר. הרציוד היה מביא הרבה את הרבי חנניה בן תרדיון לעומת רבי יוסי בן קיסמא. רבי יוסי בן קיסמא שאל אותו, במאה ארכת הימים, חלה רב יוסי בן קיסמא, אמר לו רבי חנן בן עטמני לעולם הבא. אז רבי חנן בן עטמני, אני מפרד יום, הרומאים שרפו אותו בספר תורה עמו. ואילו רבי, כמת רבי יוסי בן קיסמא כתוב, הלכו אחרי מיטתו כל גדולי רומי. הציור החביף הזה, איך יכול להיות שפה, הרי זו אותה תקופה, פה אחד שהוא, הרומאים מוסרים אותו, מרגים אותו במיטות כל כך קשות, אכזריות, אז הוא רוצה לומר שבאמת היו בתוך חכמי ישראל שתי גישות ביחס למלכות הרומאית, איזו שיטה מאוד ארוכה, אם כן, רבי חנן מפדיון הוא היה מאנשי המחתרות, אחר הוא היה אומר, ולעומת זאת היו חכמי ישראל שמלכות זאת, משה במחלוקת שם, רבי שלום בר יוחאי, מלכות זאת משמיים הליכו אותה, כן, יש לנו מה, צריך לשרוד עם זה, לבלוע את כל הצפרדעים שעם זה, לקבל את הדברים, וכן, תורה מצוות במתכונת שכבר נתונה עם המלכות הרומאית, לא להבליט את גאוות ישראל ואת המרד הנצחי. אז לפי התפיסה הזאת, אז אם יש בזה מאוד מאוד מתבקש על פי אפשר, אז רבי חנן בן עטמני לא יכול שכל חייו היה שרוי בהתמודדות ומאבקים וכל כולו היה הכל באמת בין עולם הבא באופן בעצם חייו. אני אומר כי לא קשיא כלל, כן, כל זה היה מובאה אל הפנים, לא קשיא כלל. זאת אומרת, המהר"ל בא לענות, ובעצם כל הגישה של השואל היא באה ממקום לא טהור, או ממקום שבעצם יהודי טוב לא צריך להסתכל, זה בכלל לא הזווית הנכונה להסתכל על תורה ומצוות. כי מה שישראל הם מוכנים אל התורה היא מדרגה בפני עצמה, כי לפני שהם מוכנים אל תורה, כמו שהדבר למה אינם כמו אקום שאינם מוכנים לתורה, ניתן להם מעט מצוות, לא היה הזכות שלהם כל כך, כמו שיש להם הרבה מצוות, מה שיש להם תורה, שיש בה מצוות הרבה, מוכנים להרבה מצוות. זאת אומרת, מה שישראל יתרים, מות העולם, זה לא רק בזה שמות העולם יש להם רק שאלה מצוות, אלא אם יש תרגע למצוות. אלא כמו שכבר ראינו בפרק הקודם, שהמצוות הם הוצאה מן הכוח לפועל של האדם, והקטן, הקטנים, פרק ג' יותר, קטנים שמתו טרם זמנם, לא זכו להוציא את עצמם מן הכוח לפועל, או אדם שנרצח בעיבו, עגלה ערופה, לא הניחו לו לעשות פירות. אז הסביר כבר המהר"ל שם, שלמעשה המצוות הם הוצאה מן הכוח אל הפועל של מה שטמון באדם. אבל אמר המהר"ל, שלמרות שאנחנו מופקדים על הוצאה מן הכוח אל הפועל, וזה האידיאל, זה מתכונתו, וזה מבחן החיים של האדם, אבל זו הגדרת הדבר, שזה יוצא מן הכוח אל הפועל, וזה בעצמו אומר מה טמון בה בכוח. וזה אומר מהי המהות. המהות לא נמדדת רק במה שהצליחה להוציא את עצמה מן הכוח אל הפועל או לא הצליחה. בכל מקרה המהות היא אותה מהות. הרמ"ח מצוות עשה, זה המהות, ושסה לא תעשה, זה המהות שלנו, זה תבנית חיינו. זו הגדרת המציאות שלנו. אלא את המצוות, המציאות הזאת, אנחנו צריכים להוציא מן הכוח אל הפועל כל הזמן, כל הזמן לגלות את הרצון החיובי, את האידיאל הגדול, שהוא בעצם מבנה החיים הגדול שלנו, תפקידנו בעולם. אנחנו מוגדרים, כל איברנו, כל מציאותנו, מכוונת אל הוצאה מכלולית של כל האידיאל הגדול האלוקי, בכל הפינות שמתאפשר להראות אותו, בתוכי העולם הזה לקדש בכל בחינה ולהוסיף עוד ועוד אורה ולהעלות את העולם מקומה אל קומה ומדרגה למדרגה ככל שאפשר כדי לחשוף את החיבור החי של המציאות שלנו על כל אשר בא עם העניין היום, כי זה נכון, אבל זה בעצם מונח בנו, זאת תבנית החיים שלנו, וזה מה שאומר ישראל מוכנים לתורה, ואנחנו אמרנו נעשה למשמע. כלומר, ההבדל בינינו לא רק מספרי, אלא מה שאצלנו זאת תבנית חיים מהירה. אנחנו בעצמותינו בחר בנו מקומה מתנה לתורתו, אנחנו קיבלנו את התורה ומצוות בתור אוצר חיים שהוא בהחלט ראוי לנו, שאנחנו כאן מופיעים מן אדם שהוא חי את העניין האלוקי, אומה שחי את העניין האלוקי והוא טבע חייה, זה מה שראינו פרשיות השבוע האלו, הקדוש ברוך הוא בחר את אברהם אבינו, הוציא אותו מאוכסדים, והוא אברהם אוהבי, והוא ידעתי אשר יצוות בניו בתוך הר, הוא כן שותף לקדוש ברוך הוא, הוא מגלה את שם השם בעולם, מוקיר שם שמיים מפי כל בריאה וכו' וכו'. זה עם ישראל. לכן אצלנו במהות הגדרת החיים שלנו, אנחנו שייכים אל התורה המצווה, שייכים אל חיי עולם הבא, בעצם מהות החיים שלנו. זאת
הגדרת המספרים שלנו. יש פה צד מספרי, זה מה שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא
לזכור
את הצד המספרי. הוא אומר, ככל שאתה מרבה מצוות, זה אומר שמעיקר מיצירת עם ישראל הם ראויים ליותר מצוות.
כן. כן, 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 ודאי, הריבוי כאן, לא רק שזה ריבוי כמות, זה ריבוי איכותי. הרי הריבוי פה הוא מה, הוא לא סתם שפה יש 7, פה יש פי כמה וכמה, 248, או 613, אלא הריבוי הוא עניין איכותי, משום שבעצם אתה אומר, לא רק שמה עשינו ערך כל מצוון מצווה לעין האור יותר גדול, אלא השלמות הכמותית הזאת, הרי בעצם מה שאתה עונה, נותן מענה לכל רבדי החיים, מה שאתה בעצם כובש את כל המציאות בהערת התורה הזאת, בקדושה הזאת. אז האיכות הזאת, האידיאל, האתגר הזה, הוא במישור הרבה יותר שנים, הרבה יותר גדול. זאת הזכות וזה השכר, גם מי שלא, לא, גם מה שלא יצא מן הכוח לפועל, זה סגולת נפשם של ישראל שהם מוכנים. זו התשובה עיקרית. לפכך אמרו, כל ישראל יש להם חלק העולם הבא, פני הכנתם לתורה. ואין זה רק מצד שלמות בריאתו בעצמו, שהוא מוכן אל התורה, כך זוכה לעולם הבא. כך אמר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ולפכך יובא להם תורה ומצוות, שבמה שיש להם ריבוי מצוות, הוא זכות להם בוודאי. עכשיו ממשיך המהר"ל ואומר, אפילו אם תאמר שהוא כמשמעות. באמת, הסברתי לך פה את הדברים, הסברה רוחנית, הסברה מהותית, הסברה ערכית, וגם זה קיים במהר"ל. מה המהר"ל עכשיו לחזור אל השפה של השואל? קודם כל, אתה באת מעולם השקפה שמעיקרו צריך לעשות בו מהפכה. אתה בא מעולם חיצוני, תורה ומצוות זה עול, זה עונש, זה משימות, זה משוכות, זה מכשלות. תבוא למקום אחר לגמרי. התורה המצוות הם אור החיים הסגולי, המחירים, הטבעי לנו, לאדם, לעם ישראל. אבל בואו נתחיל לחזור אל מה שאתה אומר, אפילו אם תאמר כמשמעו לו כשני. שהרי אין לומר שייתן להם מעט מצוות, יהיה להם השכר הגדול, שדבר זה לא ייתכן כלל, שלא היה זה משפט ישר, לפום צער האגרה. ומכל שקל, כי מה שנתבאר, כי התורה הוא צירוף וזיכוך ישראל, כי רוב המצווה הוא צירוף וזיכוך שלהם. כן, בוודאי ריבוי המצוות טובה להם. אם אתה אומר, הרי יצא שכרן והפסדן, שכאשר לא יקיים המצווה, יהיה לאדם עונש, בוודאי אם אמר, רצה קדוש ברוך הוא לזכות את האדם, היה זה שאלה, אפשר שאין איזה זכות לאדם. אמר, רצה לזכות את ישראל, כי אף אם היה יותר טוב לאדם הפרטי, לא יהיה לו הרבה מצוות על ישראל, אמרנו למעלה, וכאן את יקרא עשרה מוכנים, ואם יש אחד פה ראש ולענה, אולם נדון אחר הכלל. כלומר, גם אם נדון את הדברים במישור המציאותי, אז מה יש לפנינו? אתגר קשה. אתגר קשה, אבל לפי צער האגרה. זאת אומרת, אנחנו מרוויחים עוד קומה. התורה המצוות, זה שבעצם עיקר המדד שלהם הוא המדד הפוטנציאלי, הבכוח, אז לא תאמר, כן, אין נפקא מינה. יש פה העיקר השכר או עיקר הרוחניות שלנו נמדד במה שאנחנו מותאמים אל התורה באופן מאוד כללי ועליון. ומה? צריך לקיים את זה, בסדר. אבל כאילו והקיום נדרש מאיתנו. זה עוד דבר, זה כאילו דבר משני. אומר המהר"ל, אותה אמת גדולה היא גם יוצאת אל הפועל במבחן החיים, וגם במבחן החיים, בכוחות החיים הנדרשים, להתמודד איתם מול המציאויות הסבוכות, ולהגשים את הדברים באופן מעשי, גם פה השכר נמדד גם לפי פגישת הדברים עם המציאות, ולפי המצבים השונים שהמציאות מעמידה בפנינו, מבחני המציאות, כדי להוציא את האור האלוקי דרכם. זאת אומרת, התורה היא תורת חיים, האמת הגדולה שאנחנו שייכים אליה, שייכים אליה במהות החיים שלנו, אבל מהות החיים הזאת לא נשארת שם בהיכלות הפנימיים, אלא אותה מהות, היא בעצמה נוסכת כוחות, גם ממבחני המציאות, והאידיאל הגדול הופך גם לאתגר גדול, אתגר שהוא לא דווקא קל, לא אמרנו שבזה עם ישראל חיים נינוחים, אז זה בהחלט חיים מלאי משימות ויעדים ואתגרים, ואנחנו גם מסוגלים לזה, לרתום את כל המוסריות שלנו, את כל המידות שלנו, את כל העם כשעורף שבאנו, כל הבחינות האלה, די להתמודד עם החיים, גם בזה אנחנו, זה חלק מהשכר שהקדוש ברוך הוא מייעד לנו, זה, ואנחנו מסוגלים לזה, ואנחנו גם חפיצים בזה, לא רק מבחינה הנשמתית, עילאית, שאמירה נעשה למשמע, זו אמירה כלל ישראלית כזאת נשגבה, אלא גם במבחן היום יום, רוב רובם של התקופות ישאלו כל יהודי ויהודי, הרי הוא נכון, הוא אומר כל יום שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וכל יום חם חון נפשך וחון מודד, הרי יש הנכונות, להתמסר ולמסור את אפשר על כל קיום התורה ומצוות בכל תנאי ובכל מצב. אז העולם נידון לך, כלל ישראל מוכנים לתורה ומצוות בצד עצמה. ולא היחיד הבודד הוא יקבע את הכל. עוד כי עיקר הפירוש שמחבר אותנו כבר עם הפרק הבא, צר שם יתברך.
איך בעצם הוא עונה לזה? הוא לא עונה כל כך על יצא צריכה להפסדם, והסבר הוא בעצם כמה שגמור אמרה, שאולי יוצא קטה של כל האדם שלא נברא. לאדם, לא לישראל, כי מי תפיסה של עם ישראל בסדר, תפיסה של לא. זו שאלה פרקטית, כי הוא אומר לה מסוף של דבר מפסיד.
נכון. אבל בסופו של דבר, בוא נאמר, המבט האופטימי הוא מנצח. אבל אותה סגולה גדולה, אותו גובה עליון שממנו נחצבה נשמת ישראל, שהוא בעצם הבבואה, אתה רוצה להסתכל דרך איזה חלון צריכים להסתכל לעם ישראל, צריכים להסתכל מלמעלה. אותו חלון הזה שמומר לך להסתכל על הדברים משורשם, מהגודל היסודי שלהם, אותו חלון גם אומר לך שאנחנו יוצאים עם האופטימיות הזאת אל החיים. עם ההסתערות החיובית הזאת שכל מעודנו אומר שאנחנו לא ניסוג, אנחנו לא מפחדים ולא נרתעים מפני, משום שאותו מאור שבנו, הוא גם אומר לנו שהגודל והקושי הוא חלק מהדבר. זה לא, אם המבט בא מלמטה, מבט מסכן כזה, הרבה הרבה משימות קשות, איך אני אוכל לעמוד בזה, סימן? שאתה לא מספיק ספוג באור שיש בזה ובגודל הטובה התמונה מזה. אם אתה לא מבין את הדבר, אבל מי שמבין, אז הוא לא יכול בלי זה. מה שהוא אומר, עיקר הפירוש, רצה לזכות אותם בעל כורחם בלבי המצוות. זאת אומרת, לזכות אותם שוב פעם, זה לא בא בצורה, אבל שקדוש ברוך הוא עושה לנו טוב, זה לא טוב שנדע, בוא נשאר שני צידי השולחן, כדאי לך, אני משכנע אותך. קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ולכן בא עם תורה ומצוות, זאת אומרת, קדוש ברוך הוא יצק בנו תכונת חיים שהיא טובה עליונה לפי ראות עיניו של הקדוש ברוך הוא, לפי ראות העניין האלוקי, לפי הגמה האלוקית, התמונה במציאות, זה הטובה הכי גדולה. בלי שזה יהיה מותנה בכלים האנושיים שיבחנו וירצו וישתוקקו או לא ישתוקקו. בסופו של דבר זה, זאת אומרת, קודם כל יש את המבחן הראשון, מה התשובה הראשונה, שזה בעצם בא להגיד את השייכות שלנו לתורה המצוות. אנחנו שייכים אל מכלול כל כך עצום של תורה המצוות, משום שאנחנו שייכים אל מכון אורה בלתי פוסק ובלתי, ולא חלקי אל הכללי. אז הריבוי תורה המצוות בא לצייר מה מונח בתבנית חיים. אתה מדבר על הקיום, ואתה מקשת איך מתמודדים עם הקיום, עניתי מה שעניתי, תשובות טובות מספיק, אבל הוא אומר גם הקיום, גם ביחס לקיום, אומר לה, מודיע לך הקדוש ברוך הוא, זה טוב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שיודע ראשית ואחרית, הוא יודע שעם ישראל תפקידו לקדש שם שמיים בעולם, מגלות את האמת האלוקית בעולם, והוא יגלה, השפה ותמידה שלנו משיח, התיקון השם כבר מובטח, עם ישראל יצרתי את תהילתי לספר, וזו גזירה, גזירה לא רק על היצירה, זה גזירה גם על, על, על ימי עם עולם, על עם ישראל בתור עם המציאות. לכן, זו בסופו של דבר טובה שתנצח את המציאות לפי ההיבט האלוקית החדורה והמוחלטת.
לא, אני רציתי לומר שזה היה לי שער קדה לזה בדבר. שבכיף להסתכל על כל ישראל לדורותיו, ואז אולי היום במערכה פה מישהו הפסיד לזה, אבל למי
שיראה
בסופו של דבר שכל מה שהיה בדרך הוא היה פה ושם נקודות קטנות, ובסופו של דבר עם ישראל מגיע עם כל המצוות.
זאת אומרת, כמו בן, שבתקופה מסוימת לא מבין שזה חשוב, אבא מכריח לו, כי אבא רואה גם את החיים המבוגרים, ואתה עוד בעתיד תודה למה שאני אומר.
זה היה השלב הקודם,
אמרה,
אחר כך אמרה, אני משיך, באופן פרטי, לא דבר על כלל ישראל.
זה הוא אומר, יש אחד, שהוא לא רוצה. הוא לא בסדר. ואנחנו מדברים על מה, שביחס לכלל הדורות, עם ישראל כולו, אפילו עם דור שלם, או אפילו יחיד, הוא בחינת הילד, ביחס לקומת החיים הכוללת של עם ישראל. הוא לא רוצה, כי הוא, אז הוא ילד, הוא יכול להיות שכל חייו הוא יהיה ילד. זאת אומרת, הוא, גם בשבילו זה טוב באמת, הוא לא יודע. אז מה אתה אומר, הוא לא יודע, הוא לא רוצה? אבל לא שואלים אותו. זאת אומרת, כי זה, הוא חי את תקופת הילדות ביחס לעם ישראל. כל תקופת הילדות משתעבדת בעל כורחה. לתקופה שלמה, ולאמת הגמורה, אמת הגמורה, ראות העיניים האלוקיות. הרב, איך אמרים לבין את הגמורה שטובה לדם
שלכם?
טובה לדם שלכם, צריך לראות איך אמרים לדבר על זה. פשוט, מה טובה לדם שלכם, גם שהיא טובה?
דווקא האדם ולא ישראל, כי
יופיעו שעושה
פה
בן אדם. יכול להיות, יכול להיות. גם צריך להבין מה זה טוב, מה זה.
כתוב נוח לאדם, לא טובה לדם.
נוח.
אז הוא עסקו שאני
אקרא רגע.
לא
נקרא לנו למוח.
זה לא נוח,
לא יודע, זה לא נוח. נוח, לא שבוע יקושן האש, אז מה אתה יודע, אתה טוב לך.
זה ממש הרבה עמל.
אפשר לך.
יישאר במה.
דרש מזווית מסוימת, החיים הם לא, כמו שאתם לא פתנית. יש את הצד שבחיים, שהוא צד, שיש הרבה מרבה חזק. ודאי שיש מרבה חזל, שאומרים שעולם הזה יש בו הרבה חסרונות, הרבה חולשות, הרבה קשיים. יש שם מרבה מרים אותנו כדי להגיד מה האמת התוכית. זה לוודאי שיש מרבה חזל שמתנסחים בצורה מוסרית, גודלו של יצר הרע, ומה שאדם כל חייו, וכל שיכול להרים את הראש מעל המים. צריך להציב את הדברים, לראות ולראות מה האמת המהירה. אני רוצה לקיים כספר קבא, אמנם גם אם לא מספיק את כולו, הרי בעצם הנושא הזה נמשך גם הפרטים הבאים, אמנם הוא פותח סוגיה, סוגיה שקשורה בעצם לטעמי המצוות. אז עוד יותר פנימה, נטפל במצוות עצמם, אנחנו רואים בהם דברים שאנחנו לא יכולים להסביר אותם. יש מצוות שכליות, תכונות טובות באדם. בהם מאוד אפשר להבין שעם ישראל הוא עם מובחר, עם אצילי, רואים לו חיים אציליים, חיים זכיים, חיים יותר מאירים, יכול להבין את זה. אבל מצוות שאין להם טעם, קצת שעטנית, כאילו אזרעים, קצת שחיטה מן הצבא ולא מן האורך, עורף, ומתה שכוך, וניקה מן האורך ולא מן הצבא. אם האורך מהסרה, נסרה לשחיטה מן הצבא, לא נקדש. ואם מן המצבא הוא טוב, מכן המקדש נמצא איפה חוק. וכן, יש פה הרבה חידות בלהבין אם התורה ומצוות הם דברים מאירים, אמרת שזה עונשים, זה מסוכות, זה. אז אני בכוונה, איך אומרים, מציב לך, והכל בעצם מין ניסיונות שאתה צריך להתמודד איתם, לעשות רצון הקדוש ברוך הוא בכל מצב. אם אתה אומר שהכל מלא אורה חיובית, מלא אורה אידיאלית, אז איך אפשר לראות בזה דברים שטעם באופן אחדותי? אז מה אומר המהר"ל? שרק הקדמה, הקדמה של סורו דבר אליה אנחנו נשוב גם אחר כך, אבל הוא אומר, בוא תראה שאנחנו רגילים עם התורה והמצוות, כל ההסתכלות הזאת באה משום שאנחנו רגילים להסתכל על התורה והמצוות כי זה מוסכמה אנושית. מוסכמה אנושית, אתה צריך להסביר מה ראו בני אדם להחליט החלטות משונות כאלה. אף פעם אנחנו שואלים על דברים שלמעלה מההסכמה שלהם, שהם רואים כבר במציאות, מציאות נתונה, למה הצמחים עשויים ככה, למה האיברים שלהם בתכונה כזאת. יודעים שאת זה הם לא יכולים לשנות, זה דבר נתון. לא עומדים הפעם לשאול למה ככה המציאות נבראה. אז בא אומר לך, התורה המצוות זה גם כמו בריאה. זו בריאה אלוקית, אבל זה לא מוסכמה אנושית. זו בריאה אלוקית, זה ממש בריאה, זו ממשות רוחנית, כמו שיש ממשויות גשויות בעולם, יש ממשויות רוחניות בעולם, הכל בא מעט השכל האלוקי היוצר. אז אם אתה לא מבין אפילו את התבנית הגשמית של המציאות, איך אתה חושב שתוכל להבין את התבנית הרוחנית של המציאות? את הקדמה הזאת, הקדמה חשובה מאוד מאוד. אז בא מהר"ל, שוב, לבאר את הדברים בדרך כזאת, שהוא מתמודד עם דברי תנאים. ואומר, קל ציפור, ציפור הגיעו החבר הטוב, יזכר שמיך, מולים מודים משרקים אותו. אלא מה אנחנו נובעים בגמרא, שעושה מגותר רחמים, ואינן אלא גזרות. אז אתה רואה שבעצם חז"ל קוראים לזה גזרה. שמצווה, אפילו מצווה מושכלת לכאורה, כמו שברוך הקן, קוראים לזה גזרה ולא רחמנות. וצריך להבין באמת, עוד לפני שאנחנו רואים את הרמב״ם, מה זה מידותיו רחמים ואינן אלא גזרות? מה, הקדוש ברוך הוא כולו רק גזרות? יש לו מידת, אנחנו יודעים שיש מידת הדין. יש מידת הרחמים, לכאורה לשתיים יש תפקיד. למה אתה אומר הכל מידת הדין? אז בכלל אנחנו יודעים שמידת הדין היא המידה היותר פנימית. מידת הרחמים, גם בהנהגות האלוקיות, היא מידה יותר זמנית. מידת הדין, היא מכילה בתוכה את כל השכר היותר מהותי, יותר מובהק. יכול להיות שהמציאות עורך לה זמן עד שהיא מסוגלת לעמוד להיות ראויה למה שנכון על פי מידת הדין. מידת הרחמים היא חמלה אלוקית שהעולם נצרך לה באופן זמני. אז באותה מידה הקדוש ברוך הוא יותר חס על העולם, למרות שהוא לא לגמרי ראוי, אבל גם השכר שאפשר לזכות במידה הזאת, שכר יותר חלקי, זה עדיין לא יפגש עם החיים שמאירים מעצמם את המהות האלוקית היותר מוחלטת. ככה זה ביחס להנהגה האלוקית. וייתכן שיש בזה משהו גם ביחס להבנה של טעמי המצוות, שיש בהם אולי איזו מעטפת מסוימת של רחמים, המעטפת הזאת היא מעטפת שבפנימיותה נמצאת המהות של המצווה, התוכן היותר עמוק של הדברים. מביא המהר"ל רמב"ם. שוב, הרמב"ם מביא טעם לדבר שאין ספק שהרמב"ם בעצמו ידע שטעם שילוח הקל לא יכול לענות על כל מה הרמב"ם אומר שהקדוש ברוך הוא חס על הברואים. כן, שפה בעצם זה ממש חבל לקחת את האם, יש בזה מידת אכזריות, מה התורה אומרת לך, תיקח את הבנים, תשלח את האם, ואת הבנים הרי לא תרצה לככה, כי אין בזה שום תועלת לאדם, אומרים מה לאכול. בסופו של דבר, כן כזה, שבו יש אמא מגדלת אפרוחים, אתה לא תיגע בו. ועל ידי כך, המין הזה יתרבה בעולם. אותה שעת המיה של נפש בעלי החיים, שהם חומלים על צאצאיהם, היא שעה שבה אתה צריך לשמור מרחק, לא לפגוע בזה, לפרוץ את זה, וגם המין משתמר על ידי זה. יהיה יותר בעלי חיים בעולם. אחר כך אתה תיקח אחד מהאפרוחים האלה כשיגדלו, זה לא פוגע בכל הכל. ודאי זה טעם מושכל מאוד מאוד נחמד. אומר המהר"ל, זה לא עומד במבחן. המשנה, מה אומר הרב? המשנה הזאת הולכת לפי דעה אחת, שאין טעמים במצוות, ואנחנו פוסקים כמו דעה אחרת, שיש טעמים במצוות. זה בעצם ודאי שזה חריף מאוד. שהרמב"ם נוקט כזה דבר, באמת, בעצם כל מורה נבוכי, מלא, דני, במיוחד בחלק שלישי, מלא תארים לטעמי מצוות. כל הרמב"ם בנתינתו, טעמים למצוות, הולך נגד משנה. איך יכול להיות? אז אני נבוא להזכיר מה שהרצוגה הביא בהקדמה, נבט ראייה, שזה יכול להיות הסבר טוב לשיטת הרמב"ם, שמה שהמשנה אומר בתפילתו, על כאן ציפור הגיעו רחמך, שקין אותו שמילותיו הקדוש ברוך הרחמים אינם אל הגזרות, זאת אומרת, בתפילה לא ראו. היינו. ודאי שהתורה על המצוות מלאים טעמים, ואולי כן ראוי למצוא טעמים. לא בגלל שאנחנו רואים שבמה שאנחנו מוצאים תנים, אנחנו מתיימרים לומר שאנחנו כבר משיגים בדעתנו את כל מה שהקדוש ברוך הוא ראה במצווה הזאת, כמו שאמר לי, יגיד אחר כך שמצוות הן אלוקיות, לא שייך שאנחנו נמדוד מצוות בכלים אנושיים. אבל כן צריך לתת טעמים למצוות משום שאנחנו בזה, גם הטעמים האלה שאנחנו רואים אותם בזווית האנושית, הם כן כלולים במצוות. המצוות, הקדוש ברוך הוא כמצווה, כיוון גם לצדדים האלה, אם הצדדים האלה יותר מפגישים אותנו עם המצוות, נותנים לנו יותר, המצוות יותר תלמוד לנו. כמובן, לא כל גר בר בירה, ויתן טעמים למצוות, אבל גדולי ישראל שראו שבילים מאירים במצוות, יש לזה ערך. זה כן מקצוע בתורה, זה ניתן, כמו שיש מדרשי חז"ל שמסבירים בזוויות שונות עניין, וכל הזוויות האלה הן זוויות אמיתיות, למרות שאולי העומק הפנימי הנסתר עוד יותר עמוק, כל הזוויות האלה יש בהם אמת, גם פה יש אמת, רק מה החיסרון? לא נגיד את זה בתפילה, התפילה זה דבר שמוחלט, אי אפשר להפיל, נגיד לפני כן, בקדוש ברוך הוא בתפילה לא מוסבורס, לכן בתפילה זה לא מתאים. זה מה שרוצה למסביר שם, אני...
זה מה אמרת שזה לא לפי ה... שזה
חושב שטוב, כי זה מסתדר עם המשנה. כן, נכון. אני כן משנה נמאס תמיד, נכון. ברמב"ם זה לא יותר אישור. ברמב"ם זה לא יותר אישור, אבל... נכון. יכול להיות שבאמת דברי התנא אינם, אינם אלא גזרות, זה משמע שכאילו בכל אופן. נכון, בכל אופן. טוב, אז טוב, אז פעם הבאה נראה בעצם את הרמב״ן, שהוא משיג על הרמב״ם, זה עוד קומה, קומה נוספת יותר פנימה, מעניין שם המהר"ל בונה את הדברים, ההשתלשלות הזאת, יותר רוחני, עד שהוא בסופו של דבר מגדיר את הדברים, לפי דרכו, בצורה הנכונה יותר.